שלום וברכה, מסכת בבא מציע דף ד', אנחנו מתחילים בדף ג' עמוד ב', שורה חמישית מלמטה. וראשית נזכר במהלך הסוגיה. הגמרא בעמוד הקודם הביאה את הברייתא ששנה רבחיה. אדם שאומר מנה לי בידך, אבל אומר לך בידי כלום, והעדים העדים אותו שיש לו 50 זוז, הדין שהוא נותן לו 50 זוז, והיא שווה על השאר. והסיבה שלא תהיה הודעת פיו גדולה מהדעת עדים, והדבר נלמד מקל וחומר. והביא הגמרא הצעה ראשונה, מה קל וחומר? ומה פיו שאין מחייבו ממון, דהיינו תשלום כנס מחייבו שבועה, אז עדים שמחייבים אותו ממוס, דהיינו כנס, אינו דין שמחייבים אותו שבועה. ולבסוף דחתה הגמרא ואמרה, שבהודעת פיו יש צד חמור שאינו בהכחשה ובהזמה, מה שאין כן בהדעת עדים ישנן בהכחשה ובהזמה. ועוברת עכשיו הגמרא להצעה השנייה, מהו הקל וחומר? אלא אתיה בא דבר ונלמד מעד אחד באופן הבא. ומה עד אחד שאין מחייבו ממון? הדין שהוא מחייבו שבועה, מסביר רש"י, שאם טענו חברו, מנה לי בידך, והוא אומר, אין לך בידי כלום, אבל יש עד אחד שמעידו שהוא אכן חייב לו, הדין שהרי זה נשבע להכחיש את העד, כמו שכתוב, לא יקום עד אחד באיש, לכל עוון ולכל חטאת. ובהמשך אומר הפסוק, שרק על פי שניים עדים יקום דבר, ומכאן למדו, שעל פי עד אחד, אין הנתבע קם לשלם המון, אבל לשבועה הוא קם. אז אם כך, הדעת עדים שמחייבים אותו ממון, אינו דין שמחייבים אותו שבועה. וזה המקור לקל וחומר ממנו למד רבי חייא, שעדים המעידים על מקצת מהשבועה, מחייבים שבועה על שאר התביעה. דוחה הגמרא ואומרת, אבל מה לעד אחד שכן על מה שהוא מעיד הוא נשבע? כלומר מסביר רש"י, לא ניתן ללמוד חיוב שבועה של שני עדים מחיוב שבועה של עד אחד. שהרי על מה שהעד מעיד, הנתבע נשבע להכחישו. הפכנו דף, תאמר לעומת זאת בעדים שעל מה שכפר הוא נשבע, שהרי הוא אינו נשבע על מה שהם העידו, כי את זה הוא חייב לשלם, אלא הוא נשבע על מה שהם לא העידו, דהיינו על מה שהוא כופר בו ולא על הדעת העדים. ועל פי הכלל של דיון הבא מן הדין להיות כנידון, המקסימום שניתן ללמוד בקל וחומר מוגבל הדין של הדבר ממנו לומדים. אז אם עד אחד מחייב שבועה על מה שהוא מעיד, לא ניתן בקל וחומר ללמוד שעדים יחייבו שבועה על מה שהם לא מעידים, אלא על מה שהנתבע כפר בו. ולכן עוברת עכשיו הגמרא להצעה השלישית, מהו הקל וחומר? אלא אמר רב פאפא אתי, בא דבר ונלמד בקל וחומר מגיגול שבועה דעד אחד. מסביר רש"י, שאם נתחייב לו שבועה על ידי עד אחד, כפי שכבר הסברנו, והייתה עליו בנוסף לכך גם טענה אחרת שלא הייתה מוטלת עליו שבועה בגינה, אז מגלגלים אותה עם שבועה זאת והוא נשבע על שניהם. וגלגול שבועה הוא דין דאורייתא, כפי שלומדת הגמרא במסכת קדשין, ממה שנאמר על אישה סוטה, מ"ואמרה האישה אמן אמן". אז אם כך, הרי שעל מה שלא העיד העד, משביעים אותו. ואם עד אחד שאין בכוחו לחייב ממון, יכול על ידי גלגול שבועה לחייב שבועה על דבר שהוא לא העיד, אז קל וחומר ששני עדים יכולים לחייב שבועה גם על ממון שהם לא העידו עליו. דוחה הגמרא את ההצעה של רב פאפא, אבל מה לגלגול שבועה דעד אחד, שכן שבועה ראשונה גוררת את השבועה השנייה? והעד לא חייב אותו שבועה על מה שהוא לא העיד, אלא רק על מה שהוא העיד, והשבועה על מה שהוא לא העיד נגררה מהשבועה על מה שהוא כן העיד. תאמר לעומת זאת בעדים דממון כמחייבי, שעדותה מחייבת אותה ממון, שהחמישים שהם העידו הם מחייבים אותו לשלם, ואין כאן שבועה שתגרור על ידה שבועה לשאר. וחוזרת עכשיו הגמרא לדון בהצעה השנייה, שהקל וחומר הוא מהשוואה לעד אחד. ועל מה שדחתה הגמרא ואמרה, שעד אחד מחייב שבועה על מה שהוא העיד, ולכן לא ניתן ללמוד מזה בקל וחומר, שהדעת עדים תחייב אותו שבועה על מה שהם לא העידו. ואומרת על כך הגמרא, פיו יוכיח, שכאשר אדם מתחייב שבועה משום שהוא מודה מקצת הטענה, הרי הוא נשבע על מה שהוא כופר ופיו לא הודה בו. ואם תקשה על כך, אבל מה לפיו שכן אינו בהכחשה, ובזה פיו חמור מאשר ההדעת עדים שהם כן בהכחשה, אז על זה נאמר עד אחד יוכיח שישנו בהכחשה ומחייבו שבועה. זאת אומרת שכמו שבעד אחד יש צד להכחשה ולמרות זאת הוא מחייב שבועה, אז אותו דבר ההדעת עדים למרות שהם ישנם בהכחשה הם עדיין יכולים לחייב שבועה. ואם תקשה על זה, אבל מה לעד אחד שכן על מה שמעיד הוא נשבע, תאמר לעומת זאת בעדים שעל מה שכפר הוא נשבע. וכפי שהסברנו, דיו לבא מן הדין להיות כנידון, כך שלא ניתן ללמוד מזה שעד אחד מחייב שבועה על מה שהוא העיד בקל וחומר, שעדים יחייבו שבועה על מה שהם לא העידו. אבל שוב תענה ביחס לנקודה זו, פיו יוכיח, שמודה מקצת הטענה על מה שכופר ופיו לא הודה הוא נשבע. וחזר הדין, ונכנסנו פה ללולאה אינסופית, שעל כל טענה יש קושייה שטענה אחרת עונה עליה, שעליה יש קושייה שאותה טענה הקודמת עונה עליה. ולא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה. הצד החמור שקיים בפיו לא קיים בעד אחד, והצד החמור שקיים בעד אחד לא קיים בפיו. ובכל זאת, הצד השווה שבהם, שעל ידי טענה וכפירה הם באים, שהתובע טוען טענה מסוימת, והנתבע כופר בה, ועל ידי כך הם באים לדין. וכנראה שזה המכנה המשותף שגורם שהנתבע ונשבע. אז אף אני אביא עדים שעל ידי טענה וכפירה הם באים, והתוצאה תהיה שהנתבע ונשבע. מקשה הגמרא, אבל ניתן לומר שיש מכנה משותף אחר. מה להצד השווה שבהם שכן לא הוחזק כופרן? שהנתבע לא הוחזק כפרן על החלק שהוא כפר בו, שהרי עדות של עד אחד אין בכוחה להכחישו ולהחזיקו ככפרן. אבל המכנה הזה לא קיים, תאמר בעדים שכן הוחזק כופרן על פי עדותם, שמאחר שהוא כפר הכל, ואם העידו על החמישים, הרי הוא הוחזק כופרן, אז אולי במקרה כזה לא נאמר שנאמין לו על השבועה. מקשה הגמרא על הקושייה הזו, ובעדים מי הוחזק כופרן? והאמר רבי דבר אבין אמר רב חיסדא, הכופר במיל וקשר לעדות, ורק אם הוא כופר בפיקדון, אז הוא פסול לעדות. הוא מסביר רש"י, הכופר במילווה, בין אם הוא כפר על כולה, בין אם הוא כפר על קצתה, אם עד שהוא לא נשבע, באו עדים ועידו, הדין שהוא קשר לעדות, ואנחנו לא אומרים גזלנו. ואז הוא לא פסול לעדות, שהרי התורה אמרה, אל תשת רשע עד. וכיוון שמילווה להוצאה ניתנה, אז אולי הוא היה צריך להוציאה, והוא סבר, אני אדחה את התובע, עד שיהיה לי כסף להחזיר ולפרוע לו. כי אם אני יודע לו עכשיו, אז הוא יתבעני להחזיר את החוב מיד. מה שאין כן, אדם שכופר בפיקדון אפילו על מקצת, ובאו עדים והעידו, הרי הוא יהיה פסול לעדות, שהרי ביחס לפיקדון לא ניתן לומר שהיה לו אינטרס לשקר ולדחות את הפיראון, שהרי הפיקדון לא שייך לו והוא נמצא תחת ידיו. ושמא תאמר, אולי עבד ממנו הפיקדון ולכן הוא רוצה להשתמט עד שהוא ימצא אותו. לא ניתן לומר שזו המציאות, שהרי הגמרא בדף הבא אומרת שמדובר שבאו עדים ואמרו שהפיקדון היה באותה שעה תחת ידיו. אז אם כך, לא ניתן לומר שיש צד שווה בהודעת פיו ובהדעת עד אחד שהנתבע לא הוחזק כופרן, ולעומת זאת בעדים הוא כן הוחזק כופרן. אלא אומרת הגמרא, הפריך אחי, תקשה כך. מה להצד השווה שבהן שכן אינן בתורת הזמה? שבהודעת פי ובעד אחד אין מציאות שהם ישלמו כנס משום כאשר זמם, שהרי עד אחד שהוא זם פטור מלשלם, וביחס להודעת פיו של הנתבע, כל שכן שלא שייך דין הזמה כלל. שהרי הודעת בעל דין כמאה עדים דמי, וגם אם יבואו עדים ויזימו אותו, הוא עדיין מחייב את עצמו לשלם. תאמר לעומת זאת בעדים שישנם בתורת הזמה, שהרי אם הם יזימו אותם, הם מחויבים לשלם משום כאשר זמם, אז אולי חיוב השבועה, במודה מקצת ובהדעת עת אחד, נובע מהמכנה המשותף שלהם שלא מקיים ביחס לשני עדים. מתרצת הגמרא הלא קשיא, אין קושייה בדבר, מפני שרבחיה תורת הזמה לא פריך. תורת הזמה לא חשובה לו כפירחה, שכיוון שביחס לעד אחד יש דין הזמה ועדותו מתבטלת, אז זה נחשב שיש עליו תורת הזמה, למרות שהוא לא צריך לשלם את הכנס משום כאשר זמם. ואם היינו אומרים שבעדים משום די ישנם בהזמה, הם לא מחייבים אותו שבועה על מה שהם לא הועידו, אז היינו צריכים לומר אותו דבר גם בעד אחד שהוא לא יחייב אותו שבועה על מה שהוא לא הועיד, שהרי הוא ישנו באופן עקרוני בתורת הזמה שתיבטל עדותו. וזה שהוא לא משלם כנס בעקבות הזמה, זה לא מה שגורם להיפוי כוחו שנאמין את עדותו. זאת אומרת שבנקודה הזו בסוגיה הגיעה הגמרא למסקנה שרב חייא דיבר על קל וחומר שנלמד מעד אחד. ולא שייך להקשות על כך, הרי עד אחד על מה שהוא מעיד הוא נשבע לעומת עדים שאתה רוצה ללמוד בקל וחומר שעל מה שכפר הוא נשבע. משום שיש מכנה משותף בין פיו יוכיח שזה הודעת עצמו לבין עד אחד יוכיח שחיוב השבועה נובע מעצם התביעה והכפירה, והמכנה המשותף הזה קיים גם ביחס להדעת עדים. אלא דוחה הגמרא ואומרת, אם יש לך להשיב, לעין ולהקשות על דברי רב חייא, כך יש לך להשיב על דבריו. דקאמר רב חייא ותנא תונא, שיש ראיה לדבריו מהתנא של משנתנו, אבל על כך קשה, מי דמי, האם הדברים דומים? הטעם שם בדברי רב חייא מדובר של המלווה, איתלה סהדי, יש לו עדים שתומכים במקצת מטענותיו, לעומת זאת ללווה, לאיתלה סהדי, אין לו כלל עדים שתומכים בדבריו. שמעידים דלא מסיק לה ולא מידי שהוא לא לבא כלל כסף מהתובע. זאת אומרת, דאי אבו להישאה די ללווה דלא מסיק לה ולא מידי, שאם היו לו עדים, שהיו מעידים שחמישים הוא חייב, אבל חמישים לדוגמה הוא כבר פרה, אז במקרה כזה, לא ביי רבחיה להשתבויה. רבחיה לא היה מצריך אותו להישבע על השאר. מה שאין כן הכה במשנתנו, כי היחידי אננסאה די בהי, אננסאה די בהי. כשם שאנו עדים שיש חצי ששייך לאדם אחד, כך באותה מידה אנו גם עדים שיש חצי ששייך לאדם השני, ואפילו אחי משתבי. ובניגוד למסקנה שהייתה לנו בדברי רבחיה, במשנה חכמים כן הצריכו כל אחד מהם להישבע. מה שאומר שטעם השבועה שחכמים הצריכו אותם, זה לא משום מודה מקצת הטענה, כדעת רבחיה, שזה כלל לא שבועה דאורייתא, אלא תקנת חכמים, כדי שלא יהיה כל אחד הולך ותוקף בתליתו של חברו ואומר שלי היא. אלא כי איתמר, מה שאמר רבחיה ותנא תונה, האידך דרבחיה איתמר. זה נאמר ביחס לדברי רבחיה במקום אחר, דאמר רבחיה, אדם שאומר מנה לי בידך, ועלה אומר, אין לך בידי אלא 50 זוז והילך, והרי הם לפניך שלא הוצאתים והן שלך בכל מקום שהם. אמר רבחיה שבמקרה כזה הוא חייב להישבע על השאר, ואנחנו לא אומרים שעל אותו הסכום שהוא מודה לו, הועיל והם נמצאים לפנינו בעין, אז זה נחשב כאילו המלווה נוקט אותם בידו, כך שהנתבע בעצם כופר בכל הטענה, והוא לא נחשב כמודה במקצת, אלא זה נחשב כשאר מודה במקצת, ולכן הוא חייב שבועה על שאר הסכום שהוא כפר בו. מה הייתה מה? מפני שכאשר הוא אומר הילך, נמי, גם במקרה כזה, כמודה מקצת הטענה דמי. ועל ההלכה הזו אמר הבחיה, ותנה תונה, יש לי סייעתה מהתנה של המשנה שלנו, שאמר, שניים אוחזים בתלית, וכל אחד מהם טוען שהוא מצא את התלית. ואומר רשי שהגמרה מבינה בשלב הזה, שדין המשנה, שהם יחלוקו בשבועה, משום שאנו עדים, שכל מה שתפוס תחת ידיו של אדם, נחשב כשלו, אז זה מקביל לדין הראשון של רבחיה, שאדם אמר לחברו, מנה לי בידך, ועלה אומר, אין לך בידי כלום, והעדים, דהיינו במקרה שלנו בית הדין, מעידים אותו שיש לו 50, שבמקרה כזה הוא חייב מדאורייתא להישבע. והאחה, והרי כאן במשנתנו, כיוון דתפיס כל אחד מהם בחלק מהתלית, ואננסה די דמי דתפיס, שעל החלק שכל אחד מהם תפוס בתלית, זה נחשב כאילו השני אומר לו, הילכו, הרי זה בידך, וקטני, ואמרה המשנה שהדין שהוא יישבע ואז יחלוקו. ואם כך, יש הוכחה ממשנתנו לדברי רבחיה, שכשם שבמשנתנו כל אחד מהם מתחייב שבועה על ידי הדעת עדים שזה בית הדין, כאשר הוא מוחזק בחלק מהתלית, אז הוא הדין שיתחייב שבועה גם במקרה של הודעה במקצת, כאשר שר התביעה היא במצב של הילך, דהיינו נמצאת בידו של התובע. עד לכאן דעתו של רבחיה. ורב ששת לעומת זאת חלק על רבחיה ואמר שבמקרה שהתובע אומר מנה לי בידך ועלה אומר אין לך בידי אלא 50 זוז והילה שאר 50 זוז אז הנתבע פטור מלהישבע. מה הייתה מה? כיוון דאמר להילך אז ביחס להני זוזי לאותה מאוד דקמודו בגוויו כמן דנקית לאומל ודמי הם נחשבים שהמלווה כבר אוחז בהם ובעינך, בשאר החמישים, הלא מודי, הרי הוא לא מודה שהוא חייב, אלא כופר בהם, הילקח, ליקה הודעת מקצת הטענה, אז אין כאן בכלל את הדין של מודה מקצת הטענה. אבל היות שרבחיה הביא הוכחה לדבריו ממשנתנו, אז ממילא הוא לרב ששת קשיא מתניתין. אמר לך, יענה לך על כך רב ששת, מתניתין תקנת חכמימי. וחיוב השבועה הוא לא משום מהדעת עדים, כפי שפרחה הגמרה לפני כן, שבית הדין, הם עדים גם לטובת צד אחד וגם עדים לטובת הצד השני. ואידך והאחר דהיינו רבחיה יענה על כך אין, אכן השבועה במשנה תקנת חכמימי, ומי הוא? אמנם, היא אמרת בישלמה נוח לי להבין. במידה ואתה אומר שמדאורייתא במקרה של הילך הוא חייב שבועה, אז מתקנה רבנן שבועה שהיא כאין שבועה דאורייתא, אלא היא אמרת שמדאורייתא במקרה של הילך האדם יהיה פטור משבועה, האם מתקנה רבנן שבועה דלייתא דקבתא בדאורייתא? הרי זה לא מסתבר שחכמים יתקנו שבועה מדרבנן, שהיא לא דומה, זאת אומרת, אין לה שורש בשבועה מדאורייתא על אותו עיקרון. ולכן למרות שרבחיה מסכים לדברי רב ששת, שהשבועה במשנה תקנת חכמים היא, הוא טוען שחכמים תקנו אותה על בסיס חיוב שבועה דאורייתא במקרה של הילך. ולמסקנת הגמרא, על דברי רבחיה אלו, ובעשייה תמי משנתנו. מקשה הגמרא על דברי הבכי המיתי וקושיה ממקור תנאי, הפכנו דף שאומר את הברייתא, שטר שכתוב בו פלוני לבא מפלוני סלעים, או שכתוב שהוא לבא ממנו דינרים, אבל לא כתוב כמה. כאשר המלווה אומר שהוא הלווה 5, והלווה אומר שהוא לבא 3. רבי שמעון בן אלעזר אומר, הואיל והודה מקצת הטענה היא שווה, שהרי הוא הודה על 3 מתוך 5, ורבי עקיבא לעומת זאת חולק ואומר, שהוא אינו אלא כמשיב אבדה, שהרי הוא יכול היה לומר שהוא חייב רק 2, והשטר מסייעו. שכיוון שלא מפורש בשטר כמות של סלעים או דינרים, אז ניכרים הדברים ששניים הייתה הלוואה. ולכן לא היה צורך לפרש את כמות ההלוואה, כי מיעוט סלעים זה 2. אז כיוון שהוא אמר 3, הוא נחשב כמשיב אבדה. ופטור מלהישבע, שהרי חכמים פטרו את המשיב אבדה מן השבועה, כפי ששנינו במסכת גיטין, המוצא את המציאה לא יישבע. עד לכאן לשון הברייתא, ומבינה הגמרא בשלב הזה, שהברייתא נקטה את מחלוקת התנאים דווקא ב-3 ו-5, ולא במקרה שהלווה אמר 2, מפני שאם הלווה היה אומר 2, אז רבי שמעון בן אלעזר לא היה מחייב אותו שבוע. ועל פי זה מקשה הגמרא, קטני מיעט, הרי אמנם כתוב בברייתא שרבי שמעון בן אלעזר אומר, הואיל והודה מקצת הטענה היא שווה, טעמה של הדבר מפני דאמר 3, אם הוא היה אומר 2, הוא היה פטור. ולכאורה סיבת הדבר מפני שווהי שטר דקמוי דבהלכו, שהרי כיוון שכל הודעתו בשטר היא כתובה, שהרי בשטר כתוב שהוא חייב 2, אז בעצם כל משמעות השטר זה הלכו, שזה כבר כגבוי ביד המלווה, שהרי הקרקעות משועבדים על כך. אבל כאשר הוא אמר שהוא חייב 3 סלעים, אז השטר השלישי הוא מלווה על פה, שהרי הוא לא כתוב במפורש בשטר, אז אין הקרקעות משועבדים, וזה לא נחשב הילך. אז אם כך, ושמע מנה שבניגוד לדברי רבחיה, במקרה של הילך הוא יהיה פטור משבוע. דוחה הגמרא שלא זה בהכרח הסבר הברייתא, אלא לעולם אימא לך ניתן לומר, שלשיטת רבי שמעון בן אלעזר, גם במקרה שהלווה היה מודה שהוא חייב 2, הדין שהוא חייב שבוע. וממילא אין הוכחה מהברייתא שבמקרה שהילך הוא פטור משבוע. והיידק תני 3, והסיבה שנחלקו התנאים, דווקא במקרה שהלווה הודה ב3, כדי לאפוקי להוציא מדי רבי עקיבא, דאמר שכאשר הוא מודה ב3, משיב אבדה ולכן ופטור משבוע. אבל במקרה שהוא הודה ב2, רבי עקיבא לא חולק על רבי שמעון בן אלעזר, שהוא לא נחשב כמשיב אבדה, ולכן הוא יהיה חייב בשבוע. כמשמלן, ועל כך בא הברייתא להשמיע לנו שלשיטת רבי שמעון בן אלעזר, דמודה מקצת הטענה, וגם במקרה שהוא מודה ב3, וחייב הוא בשבוע. אחי, אבל אם כך מקשה הגמרא, אם אתה אומר שגם במקרה שהוא הודה ב2, הוא יהיה חייב בשבוע לשיטת רבי שמעון בן אלעזר, אז יש קושי לשוני בדברי הברייתא. שהרי הברייתא אמרה רבי שמעון בן אלעזר אומר, הועיל והודה מקצת הטענה היא שווה. ומזה שנקטה הברייתא לשון של הועיל, משמע שחיוב השבועה נגרם על ידי שהוא הודה במקצת. וזו מציאות ששייכת דווקא משום שהוא הודה ב3 סלעים, כי הסלע השלישי לא נחשב כהילך. אבל אם הוא היה מודה ב2, זה לא היה נחשב הודעה, משום ש2 נחשבים כהילך. ואם אתה רוצה לומר שלשיטת רבי שמעון בן אלעזר, גם ב2 הוא מודה שהוא לא חייב שבועה, אז אף זה היא שווה מבא אלי, זו הלשון שהייתה הברייתא צריכה לנקוט, שבנוסף לחיוב השבועה על 2, הוא חייב גם שבועה על 3. אלא מכוח קושייה לשונית זו אומרת הברייתא, שאכן לעולם, במקרה שהוא הודה ב2, הוא יהיה פטור משבועה. ועדיין ניתן לומר כדברי רבחיה, שבמקרה של והילך, הוא אכן יהיה חייב בשבועה. ושאני אחא, ושונה כאן הדין בברייתא, שכאשר הוא הודה ב2, הוא יהיה פטור משבועה, מפני דקמסאי על השטרה. שהרי העדים החתומים על השטר מעידים כדבריו, שלא הייתה הלוואה, אלא בסכום של 2. ומהסיבה הזו, הם לא טרחו לפרש את מניין הסלעים. ומהסיבה הזאת, אין צריך שבועה. זה תירוץ אחד להסביר את דברי רבחיה עם הברייתא. אינמי, או גם ניתן לומר תירוץ שני, כיצד מסתדרים דברי רבחיה עם הברייתא, שהסיבה שהודעה ב2 לא נחשבת כהילך לחייבו שבועה, משום דאב עלי שטר שיעבוד קרקעות, שהרי ממון הכתוב בשטר, קרקעות הלווה משועדים לפיראון, ואין נשבעים על כפירת שיעבוד קרקעות. עד לכאן גרסה אחת לקושייה שעולה מהברייתא על דברי רבחיה, היא קדמותיו, ויש שיקשו מהסיפה של הברייתא על דברי רב ששת, שבסיפה כתוב רבי עקיבא אומר אינו אלא כמשיב אבדה ופטור. הוא מדייק את הגמרא, תמה שהוא נחשב לדברי רבי עקיבא כמשיב אבדה מפני דאמה שהוא חייב שלוש. אם הוא היה אומר שתיים, אז הוא כן היה חייב להישבע, מפני שבמקרה כזה הוא לא נפטר משום משיב אבדה. והשטר דקמודי בי. והרי במקרה שהוא היה מודה בסכום של שתיים, שזה הממון שכתוב בשטר, זה כהילך דמי. זה דומה כאילו הוא אומר על סכום השתיים הילך, שהרי קרקעות הלווה משועבדות לפיראון השטר. אז אם כך שמה מינה שמקרה של הילך חייב בשבועה, וקשה על רב ששת שאמר שבמקרה של הילך פטור משבועה. דוחה הגמרא שלא זו כוונת הסעיפה של הברייתא, אלא לעולם אימה ניתן לומר לך שתיים נמי, גם במקרה שהוא הודה בשתיים הוא יהיה פטור משבועה לשיטת רבי עקיבא, והי דקטני שלוש. והסיבה שאמר רבי עקיבא דווקא שבשלוש הוא כמשיב אבדה ופטור, מפני שרבי עקיבא בא להפוקי להוציא מדי רבי שמעון בן אלעזר, דאמר שמודה בשלוש נחשב למודה מקצת הטענה וחייב שבועה, כמה שמלן, ובא רבי עקיבא להשמיע לנו שמודה בסכום של שלוש דמשיב אבדה ופטור משבועה. אומרת הגמרא, החנמי מסתברא, כך גם מסתבר להסביר את הברייתא, מפני דאיסא על כדעתך, כי אם היה עולה על דעתך לומר, שדעת רבי עקיבא שכאשר אדם מודה בשתיים הוא יהיה חייב שבועה, אז אם כך בשלוש, איך יפטר לי רבי עקיבא את המודה משבועה? היי, שהרי יש חשש שזה האדם אי ערומי כמערים. הוא מערים על בית הדין מפני שסבר, אי אמינה, אם אני אומר שאני חייב שתיים, אז הדין שבאינה ישתבוי, אני אצטרך להישבע. אימה, אז עדיף שאני אומר שאני חייב שלוש, ושווה לי לשלם מטבע נוסף, ועל ידי כך די הווה כמשיב אבדה ויפטר מתשלום. אלא משום כך, בהכרח שמה מינה. שתיים נמי, שגם במקרה שהוא מודה בשתיים, לשיטת רבי עקיבא הוא יהיה פטור משבוע. וזה תואם לדעת רב ששת. אלא על פי הדיוק הזה אומרת הגמרא, כאשר לרב חייא, שהרי לשיטתו, במקרה של הילך הוא חייב בשבוע. ומתרץ את הגמרא את אותם שני תירוצים שהיא תרצה קודם לכן. תירוץ ראשון, שאני אתה, שונה שם הדין בברייתא, שלמרות שהילה חייב, כאשר הוא מודה בשתיים הוא יהיה פטור, מפני דקא מסייע לשטר, שהרי יש סיוע לדבריו מהעדים החתומים על השטר, שהם חתמו על שטר שאין בו פירוט המטבעות, מפני שמדובר על שתי מטבעות בלבד. אינמי, או גם תאמר תירוץ נוסף, משום דאבה להשטר שיעבוד קרקעות, ואין נשבעים על כפירת שיעבוד קרקעות. וממשיכה הגמרא, מאיטיב מקשה מרזות רב רי בנו דרב נחמן קושייה אחרת על דברי רב ששת, מהמשנה במסכת שבועות שאומרת, טענו כלים וקרקעות והודה לו בכלים וכפר בקרקעות, או לחילופין הודה בקרקעות וכפר בכלים, שבשני המקרים הללו הוא פטור משבועה, מפני שכפי שכבר הזכרנו אין בכפירה או בהודעה של קרקעות חיוב שבועה. וכך גם במקרה שהוא הודה במקצת קרקעות וכפר במקצת קרקעות אחרות וכפר בכלים, שהוא יהיה פטור. אבל אם הוא הודה במקצת כלים וכפר בשאר כלים וגם כפר בשאר הקרקעות, הוא יהיה חייב שבועה אף על הקרקעות, כפי שתאמר הגמרא בהמשך, שנכסים שאין להם אחריות זוקקים את הקרקעות להישבע עליהם. זאת אומרת שמי שנתחייב להישבע על המטלטלים, זוקקים ומגלגלים ממהם גם שבועה על הקרקע. עד לכאן ציטוט המשנה, וממה שאמרה המשנה שבמקרה שהוא הודה בקרקעות וכפר בכלים שהוא יהיה פטור משבועה, מקשה מרזוטרה, טעמה שהוא פטור משבועה, דווקא מפני שהתביעה הייתה דכלים וקרקעות, ודקרקע עליו בת שבועה היא. אם הוא היה תובע אותו על כלים וכלים, דומיה באופן דומה לתביעה דכלים וקרקעות, והנתבע היה מודה בחלק מהכלים וכופר בשאר הכלים, הדין שהוא היה חייב בשבועה. ויחידה מי באיזה מקרה מדובר? לאו, האם לא מדובר, דאמר להילך, שאומר הנתבע לתובע, הילך הכלים הללו ואת שאר הכלים אני לא חייב לך, אז אם כך ושמע מינה שבמקרה של הילך הוא יהיה חייב שבועה. מתרצת הגמרא, שלא זה בהכרח הדיוק מהמשנה, כי לעולם אם הלך ניתן לומר שגם במקרה שהוא תבע ממנו כלים ובהם הודעה הנתבע, וכלים נוספים בהם כפר הנתבע, נמי, גם במקרה כזה יהיה הדין שהוא יהיה פטור משבועה. ועד הקטני, והסיבה שנקטה המשנה את המקרה של כלים וקרקעות, הקמה שמלן, כי באה המשנה להשמיע לנו, שבמקרה שהוא הודע במקצת כלים, הוא יהיה חייב שבועה אף על הקרקעות. מקשה על כך הגמרא, מהי קמה שמלן? אבל איזה חידוש יש בדבר? הרי זוקקין תנינה. את הדין שהמטלטלין זוקקים את הקרקעות להישבע על ידי גיגול שבועה, כבר שנינו במסכת קידושין, שזוקקין הנכסים שאין להם אחריות את הנכסים שיש להם אחריות להישבע עליהם. ולא מסתבר לומר שאותו דין יחזור בשתי משניות שונות. מתרצת הגמרא שהדין הזה אכן חוזר בשתי משניות שונות, מפני שהך העיקר, כאן במשנה בשבועות, זה המקום בו המשנה משמיעה את עיקר הדין הזה. והתם שם במשנה בקידושין, רק אגב גרר הנעס בה, הביאה המשנה את הדין הזה בדרך אגב, שהמשנה שם עוסקת על נכסים שאין להם אחריות, שהם נקנים עם נכסים שיש להם אחריות בכסף, בשטר ובחזקה. ואגב כך שהזכירה המשנה את דיני הקניינים, הזכיר התנא יחד עם כך גם את הדין שזוקקים אותם להישבע עליהם. הפכנו דף וממשיכה הגמרא ומקשה, למאן דאמר שזה רב ששת, שמודה במקצת באופן של הילך פטור משבועה, אמה יצטריך קרא, מדוע יש צורך לתורה ללמד אותנו מפסוקים על ידי כלל ופרט, כפי שהדבר נדרש במסכת שבועות דף מ"ב, וכן אצלנו במסכת בדף נ"ז, למיעוט קרקע משבועה, למעט שאין חיוב שבועה בתביעת קרקעות, והרי הכל קרקע היא בעצם הילכו, אלא לכאורה מכאן הוכחה, שבודה במקצת באופן של הילך הוא חייב, ולכן הייתה התורה צריכה למעט שבתביעת קרקעות הוא פטור משבועה. אמר לך, יענה לך על כך רב ששת, יצטריך קרא, כן יצרח למעט את הדבר מפסוק, היכה במקרה דחפר בה בקרקע בורות שכינו מערות, שבמקרה כזה זה לא נחשב הילך, שהרי על ידי החפירה הוא קלקל את הקרקע. אינמי, או גם ניתן לומר תירוץ נוסף, שלמרות שמודה במקצת באופן של הילך פטור משבועה, היכה דטענו כלים וקרקעות, והודה בכלים לא באופן של הילך, וכפר בקרקעות, שלכאורה הוא היה צריך להתחייב בשבועה, לימדה התורה שכפירה בקרקעות לא מחייבת שבועה. עד לכאן דף ד'.